שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר מלכים. זו הייתה הפסקה ארוכה, אבל אני סומך עליכם שאתם בטח זוכרים איך בפעם הקודמת סיפרנו על בעשה ועשה. בעשה מלך ישראל ועשה מלך יהודה. בעשה לא רצה שאנשים מהמדינה שלו, מממלכת ישראל, יעלו לרגל לירושלים לבית המקדש, ולכן הוא בנה מצודה והציב בתוך המצודה הזאת חיל משמר שלא ייתן לאנשים לעבור. המצודה הזאת הוא בנה אותה ברמה, עיר שנמצאת בגבול שבין שתי הממלכות, בין ממלכת ישראל לבין ממלכת יהודה. ועשה, שהיה המלך של ממלכת יהודה, לא ידע מה לעשות. הוא פחד מהמצודה הזאת, אבל הוא גם פחד להתקיף אותה. הוא לא רצה שתפרוץ מלחמה קשה, שיהיו לו הרבה הרוגים. אז היה לו פתרון, הוא שלח שליחים למלך שנמצא בצד השני של ממלכת ישראל, בצפון. קראו לו בן הדד, בן תברימון. והוא היה המלך של ממלכת ארם. השליחים של עשה ביקשו בשמו מבן הדד, מלך ארם, שיתקוף את ממלכת ישראל. הם הציעו לו הרבה מאוד כסף תמורת ההתקפה הזאת. בן הדד מאוד שמח על ההזדמנות, הוא רצה לתקוף את הגליל, הוא רצה להתקיף את ממלכת ישראל, והנה משלמים לו על משהו שהוא בכל מקרה רצה לעשות. החיילים של בן הדד פלשו ממלכת ישראל וכבשו כמה ערים, לקחו אותם. הם הפכו להיות ערים ששייכות לממלכת ארם. ביניהם העיר דן, שאולי אתם זוכרים אותה מסוף ספר שופטים, ואולי אתם מכירים את נחל דן ואת קיבוץ דן, וגם את אזור הכינרת ממלכת ארם לקחה וכבשה מממלכת ישראל. בעשה שמע על ההתקפות האלו, וכמובן שהוא לא שמח, הוא פחד שהם ימשיכו והתפשטו עוד פנימה לתוך הממלכה וממש יגיעו עד אליו אפילו, חלילה חלילה. אז הוא העביר את כל הכוחות שהיו לו, כל החיילים שהיו לו, כל הצבא שלו, צפונה להגנה על הגבול שנשאר מול ממלכת ארם. בשביל זה הוא גם היה מוכן לוותר על החיילים שהיו במצודה בעיר רמה. וזו בדיוק הייתה התוכנית של עשה, מלך יהודה, והנה היא הצליחה. הלחץ של ממלכת ישראל ירד. החיילים שהיו במצודה עזבו. עשה נשם לרווחה. שמח מאוד. אבל הוא ידע שאין לו זמן לחגיגות, הוא חייב להמשיך איך לדאוג, לחשוב איך לדאוג לביטחון של ממלכה. זה נכון שעכשיו בעשה היריב שלו עסוק במלחמה אחרת, אבל מה יהיה עוד חודש? מה יהיה עוד חודשיים? עוד שנה? עוד שנתיים? הלחץ של ממלכת ארם ירד, ואז בעשה עלול שוב לחזור למצודה ולאיים עליו. ועשה רצה פתרון יותר עמוק ויותר משמעותי למצודה הזאת שהוא לא אהב אותה. אז הוא יצא בקריאה נרגשת לכל העם של לכל בני הממלכה. ואמר להם, בני עמי היקרים, אתם, אני מכיר אתכם, אתם מחפשים כל הזמן עוד מקומות לגור בהם, עוד בתים חדשים. ואני, המלך שלכם, שרוצה לדאוג לכם, שחושב עליכם, הולך להתחיל בממלכה שלנו, בממלכת יהודה, שני פרויקטים חדשים של בנייה. שני מקומות חדשים. אחד, בגבע בנימין, והשני, במצפה. שניהם על הגבול, מול ממלכת ישראל. האם אתם מוכנים להתגייס ולעזור לי להתחיל את הפרויקטים האלה? האם אתם מוכנים לעזור לי להביא את חומרי הבנייה למקומות החדשים הללו? כל העובדים שעשה מצא, שהיו מוכנים לעזור לו בפרויקטים הללו בגבע ובמצפה, הוזמנו, אתם יודעים לאיזה אתר להביא משם את חומרי הבנייה, בטח אתם מנחשים, לרמה. שם הייתה המצודה של באשה. כל מי שהגיע לעבודה אמרו לו ככה, כזה דבר. בוא, תצטרף, אנחנו מפרקים פה את המצודה הזאת, יש שם עצים, יש שם אבנים, יש שם חומרי בנייה, יש שם מרצפות, יש שם אסלות, יש שם מלא מלא חומרים שמשתמשים בהם לבנייה של הפרויקטים החדשים. לוקחים אותם מפה ומעבירים אותם לאתרים של הפרויקטים החדשים במצפה ובגבע בנימין. שמה יחד אנחנו נבנה את התשתיות ונעשה דרכים ונעשה בתים ונעשה ערימות של חומרים לכל בני ולכל בן אדם שירצה לבנות בית חדש. קדימה לעבודה. וככה, מזכות הרעיון היצירתי הזה, עשה לא רק גרם לבאשה להוציא את החיילים שלו מהמצודה, אלא פרק אותה לגמרי. וכאן מגיע הסיכום למלכותו של עשה. רגע לפני הסיכום, מספרים לנו, הנביא מספר לנו משהו חשוב מאוד. לעת זקנתו, הרגליים של עשה חלו. חלה ברגליים, מחלת רגליים. וכאן מגיע החלק שלי להגיד לכם שבעיניי השם של המלך הזה, איך קראו לו? עשה. מכירים מישהו שקוראים לו ככה? האמת שאני מכיר מישהו אחד, אבל נראה לי שזה בגלל המלך הזה. נראה לי שלפני שקראו למלך הזה ככה, לא היה אף אדם. זה לא בעברית בכלל. מה זה עשה? עשה זה מילה שאנחנו מכירים אותה? האמת שכן. אנחנו מכירים אותה לא מעברית, אלא מהשפה הארמית. והמשמעות שלה היא רפואה. אתם יודעים איזה אנשים בדרך כלל צריך לרפא? יפה! איך עליתם על זה? בדרך כלל, מי שצריך לרפא, אלו אנשים חולים. מעניין הסיפור הזה, לא? מלך עם שם מוזר בארמית, שחלה ברגליים שלו כשהוא היה זקן, וקראו לו עשה. עשה מת. הוא נקבר בקבר המלכים, בקבר האבות שלו. הקבר של רחבעם ושל שלמה ושל דוד. ותחתיו התמנה למלך יהודה הבן שלו יהושפט. יהושפט בן עשה. אבל עכשיו הנביא חוזר קצת אחורה ועובר לספר לנו על מה שקרה באותו הזמן בממלכת ישראל. הוא חוזר אחורה למלך בממלכת ישראל, ספר מלכים, מספר על שתי ממלכות, על ממלכת יהודה וממלכת ישראל. והוא עובר ביניהם, וחוזר כל פעם קצת אחורה, בשביל לספר לנו מה קרה באותו הזמן, בממלכה השנייה. ועכשיו חוזרים אחורה לממלכת ישראל, למלך שקראו לו נדב. נדב בן ירובעם. אתם זוכרים את ירובעם? שבעצם מרד ברחבעם, והקים ממלכה חדשה, הוא זה שהקים את ממלכת ישראל. והוא נהיה, נדב, בן ירובעם, נהיה המלך של ממלכת ישראל, כשאבא שלו נפטר, וזה היה בשנה השנייה למלכות של עשה, ממש יחסית כשעשה התחיל למלוך על יהודה. התקופת המלכות של נדב, בן ירובעם, מלך ישראל, הייתה תקופה קצרה מאוד, בסך הכל שנתיים. הוא הלך בדרך של אבא שלו, שזה לא דבר כל כך טוב. הוא עשה תרה בעיני השם, כמו אבא שלו. הוא החטיא את ישראל. הוא גם יצא למלחמה עם פלישתים. הוא עשה מצור על העיר גיבטון. היה לו צבא, ובצבא שלו, אחד המפקדים קראו לו, אחד המפקדים הבכירים, כן? לא מפקד זוטר, לא מפקד קטן, ממש מהמובילים של הצבא ומהבכירים בצבא, קראו לו באשה, באשה בן אחיה. אותו בעשה, בטח אתם זוכרים את השם שלו, ומבינים כבר איזה כיוון זה הולך, אותו בעשה היה משבט יששכר. והוא קשר על נדב. קשר? מה זה קשר? קשר אותה נעליים? קשר אותה ידיים? לא. קשר, בעברית, זה מרד. לא הבנתי, רגע, רגע. אם קשר זה מרד, אז למה לא להגיד מרד? למה להגיד קשר במקום מרד? בתנך קוראים למרד הרבה מאוד פעמים קשר. למה, אתם יודעים? בגלל שאם אתה רוצה לעשות מרד, אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אתה צריך לשתף פעולה עם עוד אנשים. אתה צריך לקשור קשר עם עוד אנשים, ואתה צריך לעשות את זה בסודיות. להקים לעצמך קבוצה של אנשים שתומכת בך, ויחד איתה למרוד. בשיתוף פעולה. להתקיף את המלך, להרוג אותו, אבל זה לא מספיק בשביל למרוד, לא מספיק להרוג את המלך. צריך מספיק אנשים שאחרי שהמלך מת, יחשבו שאתה זה שהכי מתאים להיות מלך. ויעזרו לך לשלוט על העם. לכן קוראים לזה קשר. אז בעשה, קשר על נדב, והצליח להרוג אותו, ולתפוס את המלוכה באמצע המצור שנדב עשה על העיר גיבטון, על הפלישתים. וכשבעשה נהיה המלך, המלחמה הראשונה שלו לא הייתה בגיבטון עם הפלישתים. אתם יודעים מי היה האויב הראשון והחשוב ביותר שלו? בדרך כלל מלחמה זה דבר שעובר בירושה. ובעשה שמרד פחד שכל מיני צאצאים ובני משפחה של נדב או של ירובעם, זה נכדים או אחיינים או כל מיני אנשים שמרגישים קשורים לירובעם, בטח מרגישים שהממלכה שייכת להם, ואם נדב מת, אז הם עכשיו צריכים להיות המלך. והם עלולים לעשות צרות ולעשות בעיות לבעשה. לכן בעשה שלח את כל החיילים שהיו נאמנים לו, לחפש את כל האנשים שקשורים לירובעם, כל בני המשפחה שלו, בנים ובנות, נכדים ונכדות, צאצאים, אחיינים, לא משנה מה רמת הקרבה שלהם לירובעם, מלאכים שלו, כל מי שאתם מוצאים שקשור למשפחה הזאת, תהרגו אותו. מתחלים שלו יצאו למבצע יסודי וחיפשו בכל מקום והרגו את כל הצאצאים של משפחת ירובעם בן נבט. בעשה הצליח במשימה הזאת, הצליח במטרה הזאת, והמלוכה שלו התבססה. וכשהוא עשה את זה, אולי הוא לא התכוון, אבל הוא קיים בזה את דברי הנביא. הנביא אחיה השילוני, זוכרים נביא שקראו לו אחיה השילוני? הנביא שאמר לירובעם שהוא יהיה המלך. ירובעם אבא של נדב שעכשיו בעשה מרד בו. וכשאחיה השילוני אמר את זה לירובעם, זה היה נראה כאילו אין שום סיכוי שזה יקרה. מה הוא פקיד ברשות המיסים של שלמה המלך? איך הוא יכול להיות מלך? שלמה הוא כזה מלך חזק. המלכות שלו כל כך יציבה. אבל אחיה אמר לירובעם, השם יקרא את הממלכה של שלמה מעליו, ואתה תקבל את חלק מהממלכה. וזה קרה. ירובעם חזר אחרי ששלמה מת לארץ, והצליח לעשות את הבלתי יאומן. וירובעם היה מלך אהוב מאוד, הוא הקל את עול המיסים מהעם. אבל הוא גם בנה את המזבחות והעגלים בדן ובבית אל. באמת זוכרים איך הבן שלו חלה, ואימא שלו רצתה שהנביא יברך וירפא אותו, והתחפשה וכולי. ואז הנביא אמר שהבן החולה ימות, אבל הוסיף עוד משהו חשוב. השם יחריט את בית ירובעם, לא יישאר זרע, הבית הזה ימחה מעל פני האדמה. ולמה? בגלל שאחרי שהוא קיבל את הממלכה מהקדוש ברוך הוא, בהבטחה שלי הנביא אחיה השילוני, במקום לנצל את זה לעבודת השם, לברית עם הקדוש ברוך הוא, ללימוד תורה, לשמירת מצוות, ירובעם ניצל את המלוכה שלו למעשים רעים, להחתי את ישראל. והנה עכשיו כשבאשה מרד בן אדב הבן של ירובעם והרג את כל הצאצאים ואת כל בני המשפחה של ירובעם, הוא קיים בזה את דברי הנביא אחיה השילוני. אז נדב מת בתחתיו מלך מי שמרד בו, באשה בן אחיה. והוא מלך בשנה השלישית לעשה מלך יהודה, עדיין יחסית בתחילת מלכותו של עשה. ומלכותו נמשכה במשך 24 שנה. עיר המלוכה שלו, עיר הבירה שלו, שבה היה ארמון וכל הפקידים וכל סדרי הממשל שלו, כל היועצים והשרים, הייתה העיר תרצה, עיר בשומרון. אבל, וזה מבאס לספר, אפילו קצת משעמם כי זה חוזר על עצמו, גם באשה עשה את הרע בעיני השם והחטיא את ישראל. תגידו לי רגע, מה יש לכל המלכים האלה שהם תמיד עושים את הרע בעיני השם? למרות שבאשה מרד בירובעם, בנדב בעצם, והחריט את בית ירובעם, הוא הלך בדיוק באותה הדרך, זאת אומרת, הוא המשיך עם העגלים, והמשיך עם הבמות, ועם העבודה הזרה, ועם כל החטאים שנלווים לחטאים החמורים הללו. כשסיפרנו על עשה, סיפרנו על המלחמה של באשה, ועל המצודה. יום אחד הגיע אל הארמון של באשה, בתרצה, אדם שקראו לו יהוא בן חנני. הוא ביקש לדבר עם המלך. שומרים בדקו אותו טוב טוב טוב, ראו שאין לו שום דבר שמסכן את המלך, שהוא בלי נשק. שאלו את באשה אם הוא רוצה לקבל אותו, באשה אמר, בסדר גמור, יש לי זמן עכשיו מצוין, תכניסו אותו. אז יהוא נכנס לחדר שבו ישב המלך, באשה, ופתח את פיו. אדוני המלך, דבר אדוני היה אליי לאמור. צריך להגיד לך משהו בשם השם. לפני שהיית מלך, היית כלום. אני, השם, כך השם אמר לי להגיד לך, הרמתי אותך מהאפר. אתה קיבלת הזדמנות, קיבלת את המלוכה. היית צריך להוביל את עם ישראל למעשים טובים, לשנות את הדרך שבה הם הלכו. כאשר ירובעם וביתו היו המלכים שלהם. ובמקום לשנות את הדרך הזאת, גם אתה ממשיך בדיוק באותה הדרך. ולכן, לכן מה? מה אמר הנביא יהוא למלך באשה? איך המשיכה המלכות שלו? ואיך הסתיימה? אתם יודעים? אתם רוצים לדעת? אנחנו נספר על זה בעזרת השם הפעם הבאה של סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.